אני חושב שכולכם יודעים שכאשר אנחנו מדברים על דמיון מציאות, ראשית החשיבה שלנו כאנשי מקצוע, זה בדברים של ויניגוד על החפץ המעבר. חפץ המעבר זה הסמרטוט, תינוק בארבעה חודשים, אמא יוצאת מהחדר, הסמרטוט ספוג בריח של אמא, בפעולות של אמא, ואז התינוק בימים את המעבר, מביא את זה בלחי שלו ועושה פעולה של אמא. וכאשר אנחנו נשאל את התינוק, תודה רגע, אי אפשר לשאול אותו, האם זה בעל או האם זה אמא, הוא יגיד לנו בלשון של מיקרון, אפשר ללוח מהשאלה הזאת? תמיד צריכים לשאול, אתה מבוגר, אתה לא זוכר שכאשר אתה זוכר בסרט שאתה אוהב, מה הסימן של סרט שאתה אוהב, שאתה רואה אותו בפעם השלישית, שאתה לא שובר את השפה אף פעם בתוך אותו סרט, האם זה סרט או האם זה מציאות. אתה נח עם השאלה הזאת. תן ללוח, אני רואה פה גם יום וגם לילה, גם המציאות וגם הדמיון, זה מאפשר לי לחבר את שני השלושויות. אנחנו נעזר, כמו בתמונה הקודמת, בכל ההרצאה הזאת, אנחנו נעזר יותר בתמונות מאשר במילים, והמרגל אותנו, פוס ניגודים ועוד כמה, זה לא פסיכואנטיקאי, אלא הצייר שאני מניח שחלק מכם מכירים, זה בבן הברית, שכאשר היה נער בן 14, אמו התפתח, והוא איבד את ההתפתחות שלו במשך כל חייו, עם רשת של ציורים שעוסקים בנושא של דמיון ומציאות, כפי שאנחנו נראה. תחום המעבר, כמו שאמרתי, זה תחום בין אימא ולא אימא, בין מציאות ודמיון, כאשר לא שואלים את השאלה. במערב קשה להימנע משאלה, במזרח יודעים את זה יותר טוב. יש מקומות שלא צריכים לשאול פה שאלה, כי אז אנחנו בתחום של יצירתיות ואומנות, וכולכם יודעים שכאשר אנחנו עובדים הלאה, נגיע לארבעה חודשים, אנחנו מגיעים לתחום המשחק. ובתחום המשחק, כאשר אנחנו בגיל הרך, אנחנו עוסקים בעיקר בפנטזיה. זה המקום של דמיון, המשחק מבטא דמיון, ובכלל לא מציאות. וכאשר אנחנו עוברים בגיל החביון, בגיל בית הספר, אז אנחנו עוסקים במציאות. הנה הכל, הנה השמיים, הם... שמיים זה בירה ושמיים, וכן הלאה, בצד מילים זה יכול להיות או גוף של אדם, או יער וכן הלאה. והילד מתחיל להרחיב לעצמו משחק של כלבים, הוא עסוק במציאות, איך משחקים במשחקי הלוח. עכשיו, אם ככה, אנחנו יכולים לומר שהנושא הזה של מציאות ודמיון הוא קו התפתחותי. וכאשר אנחנו רוצים להבין את העולם של מתבגרים, הדבר הראשון שאנחנו תמיד נזכרים זה הזמן, וזו תקופה של התפתחות. זה מתחיל מאיפה שהוא, זה הולך לאן שהוא, ואנחנו תמיד שואלים את עצמנו לאן זה. אז כאשר אנחנו לוקחים דמיון ומציאות, ופגשנו את אחד של בגיל הרעת, ופגשנו את זה בגיל חביון, היינו רוצים לדעת לאן זה, מה הקשר של מציאות ודמיון בגיל התפגרות. אז קודם כל אנחנו צריכים להיזכר איך להתייחס להתפתחות. ופה אנחנו נעזרים, אגב, במה שכתבתי, יש לינקים בתוך המאמר ופה הסיפור, ככה שלא תסתכלו להתעסק עם פוטנוטס. הקו עצמו זה רעיון של אנטרולק, עושה את החוויות של פתרות, ולמעשה יש קווים כאילו בבלטות, ברצפה, הקווים של איך אתה אוכל, איך אתה מדבר, איך אתה יוצר קשר, זה קווים. והנאי, הילד, כאשר הוא חווה רק את הקו, הוא לא חווה את עצמו. תעלי של הילד היא אוסף של פעולות כאשר הילד מתאם בין הקווים. אגיד לכם את זה במהלך, ילד בן 3 מצביע בשולחן על שוקו ואומר שוקו, ולפני שהוא כותב על התושב, הוא אומר מבסוט. ממה הוא מבסוט? כי הוא תפר תפר בין מילה לבין אוכל. ובכך הוא תפר תפר קטן בתוך העני. זו פעולה שלו, הוא לא ירש את זה. הוא עשה את זה. ואותו דבר, אם במקרה הוא גם יגיד בבקשה, אז גם לפני שהאימא מובטחת, הוא מרוצה, כי הוא עשה תפר גם עם יחסי אנוש, גם עם איך יוצאים קשר. אז אנחנו עושים בתיאום בין הקווים, בכל הזמן, ואחד מהקווים שאנחנו רוצים לתאר, זה מציאות ודמיון. לפני שמגיעים לגיל התרבות, תמיד צריך להיזכר במה שאמר לנו פיטר בלוס בספר הראשון על גיל התפתחות. והוא שהתפר הגדול לגיל חביון, מה שמאפשר לנער להיות מתבגר התפתחותי, זה מה שאנחנו קוראים עיונים. עיונים זה סובלימציות, הכוונה שאתה לוקח את היצרים, את הדחפים, את העונג שעברו, ואתה מתאר אותם. אתה לא מגן את לא, אתה מתאר את העונג דרך הראש. כל מורה שזוכרת, ילד שפתר שיר או משפעה ואורו עיניו, האור בעיניים של ילד בגיל בית ספר, שהוא תופר את הראש שלו עם העונג שלו, לזה אנחנו קוראים עיונים. ואמר לנו פילוסוף דבר מאוד פשוט. יש מירוץ עד גיל 12 בערך. עד גיל 12 הילד צריך ללמוד להנות מהראש שלו, להפוך את הראש שלו לאיבר מין משנה, להנות לא פחות מהלימודים מאשר מהגוף. רק כך הוא יוכל להתפגר. אם אין לו עיונים, צריכים לחשוב קודם כל איך מציבים לו עיונים, וזה בוודאי שיחלחל מהנוער. בסיכון, איך הם יכולים להנות מהראש שלהם? כי הם צריכים להנות מהראש שלהם כדי להיות מתבגרים, כפי שתכף נראה. אם הרצפה של התפתחות זה הקווים, ואם נגיד הקירות של ההתפתחות זה התפרים שהילד מחבר, הוא עסוק בלחבר כל הזמן, התקרה של ההתפתחות זה המקיים הכללי. זה ילד שמאמין שהוא יכול להמשיך לפעול, שיכול לקדם משהו, שיש לו יכולת לחבר דברים במשך כל חייו. עכשיו, אמרנו משהו שלא מדויק. אמרנו את זה לפי פיאז'ה. מישהו זוכר את פיאז'ה? לא, יהיה שיעור בפיאז'ה. אבל פיאז'ה אמר לנו שהמשחק, שזה התחום של דמיון ומציאות, בגיל הרך הוא כולו דמיוני, הוא פנטזיה. ואחר כך בגיל חביון הוא כולו מציאותי, לפי הכללות של המשחק. בא מקביל פיאז'ה, פסיכולוג סובייטי מאוד חשוב בשם ויגוצקי, ואמר, זה בערך, זה לא הכל. למה? כי אמר ויגוצקי, אתה רואה שהילד משחק בבית בובות, ואתה רואה את הפנטזיה. סמוי בתוך הפנטזיה הוא מיליון כללי, מציאות. כי הוא משחק לפי איך שהוא רגיל בבית. אז הכללים הם סמויים, והגלוי הוא הדמיון. ואז אנחנו... מישהו עוד צריך מהם? למה זה כיף לבוא במשרד הרווחה, נכון? יש מילה לזה ביפנית, במקרה אנחנו יודעים את זה, זו מילה מאוד חשובה. המילה ביפנית זה אמאי ואמאיו. אמאיו ביפנית זה שאתה בא ביפן, אתה אמור לקבל מה שאתה רוצה וצריך לפני שאתה מתקש. וזה קוראים אמאיו, אבל זה אותו פועל גם למי שרוצה וגם למי שמקבר. אז קיימנו פה המיילו, והלוואי גם לא מתקשים עם נוער, שזה יכול להתקיים. בכל זאת, ויגוצקי אמר, ותסתכלו על המשחקים של הכללים, ואתם תראו שכאשר משחקים שחמט, הורגים את המלך, זה לא פנטזיה, אז וגם כך, אוכלים את החיילים, זה לא פנטזיה. אז אמר ויגוצקי דבר שעוזר לכל מי ש... משחק עם ילדים, והילד רוצה לשחק דווקא, שבגיל החביון הגלוי הוא הכללים, אבל ועשו איזו החלטה זה תמיד שם, הייתה חברה. ולכן, למעשה, אנחנו נושאים שני מבנים ליחס של נשיאות ודמיון, שהם המבנה הראשון, בגיל הרך יש בעיקר גלוי הפנטזיה, ובתוכו יש סמוי גם המציאות. ובגיל החביון אנחנו בעיקר בתוך המציאות, אבל סמוי בתוך זה גם הפנטזיה. ואז כשהכנתי את ההרצאה הזאת, רציתי אומר שיהיו שם 500 איש, ואמרתי, אופס, הגעתי לסוף ההרצאה, מה לעשות? אז זה גיל הרך, זה גיל החביון, אז מה לעשות? זה נושא המתבגר. ותהיתי וחשבתי, מה יש לי לומר? מה אני באמת לומד שאני עוסק עם מתבגרים? ותשאלו את עצמכם את השאלה, היא יותר חשובה מהתשובה, תמיד. אבל אני אתן את התשובה שלי. המתבגר משחק עם שני הדברים. כלומר, המתבגר, הוא לוקח גם את המבנה של גיל הרך, וגם את המבנה של גיל החביון. הוא משחק עליה, הוא צריך מעבר. מעבר. ואז שוחחתי את זה כמו שאני התנתות, ותמיד משוחח עם השותפה שלי, גם במקרה על מתבגרים, חנה אבנה, ואמרתי לה, אני הגעתי לנקודה מסוימת ונתקעתי, והיא אמרה לי, כי אתה לא ראית שהמשימה של גיל התבגרות זה ליצור מעברים ניתוחים. מעברים, אבל מעברים ניתוחים, שאתה יכול לעזור דבר אחד ולא להעביר אותו, אתה יכול להגיע למקום השני בבטחה. כלומר, שהמתבגר, כשאנחנו אומרים למתבגר, אם אתה כל כך חכם, למה אתה כל כך טיפש? אנחנו רואים שהוא לא עקבי, תפקידו לא להיות עקבי. תפקידו דווקא ליצור את הדרך למעבר בטוח, כאשר הוא בגיל הרך ומוצב בדמיון, ליצור את הדרך בחזרה למציאות, אבל לא לנוח במציאות כדי לחזור ולהגיע הלאה. כך שאנחנו תכף נראה שהמשימה של גיל התבגרות זה בעיקר לדמיין. מה המתבגר צריך לדמיין? הוא צריך לדמיין את עצמו בוגר. זה תרומה של קבוצה בזוכר שם לאפר ולאפר בלונדון, שכתבו משהו מאוד חשוב על עצירה או סגירה או כפות התפתחותי, והם אמרו דבר כזה. בבשלות המינית, כלומר בגיל 12-13, המתבגר פוגש מציאות של גוף שלא מוגר, גוף פשר, גוף מיני, גוף שמתפקד כמו מוגר, אבל הוא בעצמו לא בוגר. ואז המשימה של גיל התבגרות זה שהוא יכול לדמיין את עצמו, אני יכול להתחבר, אתם זוכרים את החיבורים? אני יכול לתפור בין האני הקטן עדיין, ובין הגוף הזה שהוא גדול בה. והתפר הזה, זה המשימה של גיל התבגרות. ואי אפשר לעשות את התפר הזה במציאות. מי שעושה את זה במציאות, אתם יודעים מה שקורה. יש פה מיניות תרומית, מיניות שאין אני שם בתוך המיניות. כדי לדמיין את האני ולרכוש את הזמן, המתבגר צריך מבנה שמאפשר לעבור בין מציאות לדמיון כל הזמן, בין הדמיון שאני אהיה בוגר, לבין המציאות שאני בכיתה זין יתאחר, והמורה נותנת לי דברים מעצבנים שאני רוצה לעשות דברים אחרים. רק כך הוא יכול להתבגר, ואם הוא לא יכול להתבגר, אז יש לו עצירה. העצירה היא שמתוך בכללה או אישי או מיני, המתבגר אומר, זה לא יהיה. אני לא יכול להגיע לבגרות. אני חותם קבע על משהו אחר. כשאף מתבגר לא יכול להגיד שהוא ילד. הוא יכול רק להגיד שאני בוגר ומבוגר. והעצירה ההתפתחותית מתבטאת בביטוי הזה של הקטן שהוא למעשה מבוגר ומבוגר. אתם תפגשו הילדים האלה בגיל 16, וחשוב ביותר לדעת איפה זה התחיל. חלק לא קטן שהמנהלים שאנחנו חושבים שמתנהגים דפוק, הם חושבים שהם דפוקים, כלומר שהם חתמו שהם יכולים להיות רק מבוקרים דפוקים, מבוקרים, כי הם לא יכולים לדמיין את עצמם שהם מגיעים עד לבגרות מלאה. ופה אתם גם מבינים שאם לילד אין עידונים והוא לא למד להנות מהראש שלו, הוא לא יכול לעבור את המהלך הזה. הוא יקרוס בעצירה התפתחותית כי אין לו את היכולת לדמיין ולחשוב וגם לבצע בתוך המציאות. עכשיו, למעשה אנחנו עוסקים במתבגר שצריך לדמיין כאשר הוא מרגיש שהוא ביצה, הוא צריך לדמיין שהוא יכול להיות ציפור כלשהו. הוא צריך לדמיין את זה, הוא רואה ביצה, מרגיש ביצה, הוא מסגר ציפור. עכשיו, האם הוא עושה אוסילציה? האם הוא מתבגר והוא עובר פעם ילד, פעם ילד קטן, פעם ילד גדול? חווים את זה ככה, הורים ידברו את זה ככה, נכון? שגם אתם, שיחה אחת כמו ילד קטן, שיחה אחת כמו ילד גדול, הוא עוד לא מתבגר, אבל הוא עובר ממקום למקום. אז פשוט מאוד לציין שבתוך המעברים יש גם מניעה. זה לא שהוא עובר מדמיון ומציאות וחוזר לאותו מקום. אנחנו רוצים שהמבנה של גדרה יעשיר את המבנה של החביון, שיעשיר את הדמיון יותר לפותח, שיעשיר את המציאות יותר לפותח וכן הלאה. כך שיש לנו מעין סולם, והתפקיד שלנו זה לעזור למתרבים, לעבור את השלבים, לנוע, לא להתקע בתוך דמיון, אבל במקום לא להתקע בדמיון, ללכת לאן שהוא, שמאפשר לו לחזור לדמיון בצורה יותר גדולה. אני רוצה שעכשיו אנחנו נפגוש את סבי. הוא בן 16. הוא מוכשר בציור, אבל הוא לא לקח שביעה כתיבה בצורה של גדים ללמוד אותם, שמשום מה בחברה שלנו אנחנו קוראים לזה קשיים למידה, ולא הוראה בפיבוגרפיה. הוא הפסיק ללמוד, אך עדיין הוא מבקר בבית הספר, אתם יודעים למה, כדי לראות חברים, כדי להסתבך עם דמויות ספרות. סגי מתאר את עתידו כמו קטע מהספקים שהוא רואה בלי הרף מחשב. זה ילד של העולם הווירטואלי. הוא אומר, הוא יכול לעשות עסקים, זה לא מסובך, הוא יהיה עשיר. צריך לקבל פילטר וחיוך, אנשים מאמינים לך. אנחנו בתקופת הבחירות של הרפים בין סגי ועוד כמה תקופות אחרים. אפשר למכור כל דבר. חוץ מזה, יש שוק הבניות, עושים מאוד. בצבא, בצבא, אתה יודע, אני, יכול להיות שאני גם מבטא במקבל, אבל רק זה מעניין. אם לא, אז אולי, אני אהיה ג'ובינג, טבח זה נחמד, יש לי שבוע לעשות הון בין שבוע לשבוע. הוא תמיד יודע להסתדר, כי זה לא קשה. כלומר, הוא חג בסרט. הוא אוהב את התגובות הרגילות של מבוגרים. מה זה אוהב את זה? באים ונמשכים לתוך הפרובוקציות שלו ומטיפים מוסר על הצורך לעבוד ולהיות מציאותי, תפסיק לחלום. הוא נהנה מזה. הוא נהנה כי אז הוא מגביר את הסער על הסרט שלו. הוא יסתדר לו לי. אני אומר לו, אני מאוד אוהב את הסיפור של העתיד שלו, ואני רוצה לשמוע יותר, כי כשהכל אפשרי, אין נהדר מזה. האם הוא יוכל לשמוע איך הוא כתב את התסריט? האם אני יכול לשמוע איך הוא כתב את התסריט? הוא שואל, תסריט? איזה תסריט? זה העולם. אני אומר שזה עולם מצוין, אני רוצה להבין איך יוצרים עולם כזה. הוא אומר, מי יצא? אני אומר, אתה אומר, אתה יצרת עולם נפלא, הוא כולל כל מיני אפשרויות, הוא כולל כוחות וכישורים בלי סוף. הוא אחר עולם. הוא אומר, בטח, חייב להיות. אני אומר לו שאני למשל, אני, אם הייתי צריך לחבור כל מיני דברים ולבדוק כל מיני ניסיונות, אז הייתי יכול ליצור את העולם כזה. קודם כל הייתי איכשהו, אני, הייתי בודק כל מיני דברים. למשל, הייתי מנסה את ידי במחירות, לבדוק איך זה מתאים וכמה אני מצליח, אז הייתי מכניס את ההצלחה הזאת לתוך העולם שלי. אני מניח שהוא עושה את זה אחרת, יותר טוב. הוא מסתכל. קורה אולי, מילה של השיח ותקשורת מתפתחת. אני אומר לו, כשאני הייתי לוקח את השנים לפני יצירת ההוראה, נגיד אם הייתי 16, הוא עוד כמו מפיק כזה, הייתי רוצה להיות כמו מפיק. למשל, הייתי לוקח כמה מניות, מתרגל קניות ומכירות בכאילו, ולא, איך מעביכם? הוא אומר שאי אפשר לדעות את זה. אני תמיה, ואני מראה לו את האייפון, שאין חביב מהאייפון, ואני אומר, אתה יודע, יש אפליקציה פה, מילת המפתח, אפליקציה. הוא מתעניין, אני מראה לו, שהוא יכול לעבור את הדאו ג'ונס כל יום, הוא אומר, מה זה התקווה הצדדים האלה מקושקשים? אני אומר, זה משהו שאפשר ללמוד, כי ככה אתה עושים מניות. אולי הוא רוצה לעשות פרויקט ולהפתיע את צוות בית הספר, להשקיע ללמוד איך עושים המניות והקשקושים האלה, והוא יעשה פרויקט, והם יחשבו שהוא השקיע בלימודים. הוא אמר שהוא יחשוב על זה, מילה כמתי, אני מבין, חשיבה. העתיד של סוגי היה תפוס כמו בדמיון שגובר המציאות, מבנה של גברה. הוא לא מצא מעבר בטוח במבנה של גבר קביון, שבו המציאות גוברת על הדמיון. הצעתי לו גשר בטוח להווה, למשהו שאפשר לעשות כדי להפיק את העתיד הדמיוני. מכיוון שהמציאות של היום אינו שולל את הדמיונות של העתיד, הוא יכול לנחוש שם לרגע, ואולי אף יקרה. כל המקרים הם גם בתוך המאמר שתוקבו נוריש. עכשיו, זה דוגמה אחת. כשאנחנו שואלים, ופה אני אקצר קצת, לא, כשאנחנו שואלים מה מכביד על המתבגר, מה מכביד על התנועה מדמיון למציאות, מה מכביד על המעבר הבטוח ממציאות לדמיון, אז יש כמה דברים שמעמיסים, שאחד מהם זה המיניות. אנחנו פוגשים מתבגרים שלפעמים הם חושבים שמיניות גדולה עליהם, שהם קטנים, והמיניות שם למעלה, והם לא יכולים לדמיין שהם יגיעו לשם. יש מתבגרים ומתבגרות שהאני שלהם נבלע לתוך המיניות, והוא לא יכול לצייץ שום דבר. בנות מרגישות אצל על עצמם, ובעיקר מרגישות שדברים מתייחסים אליהם ככה, שם של התמונה הזאת, תמונה קשה, וזה אונס, שרואים את האישה רק את המיניות שלה, ושגם כשמסתכלים על המציאות, צץ וטוב זה דמיונות מיניים. כך שדבר אחד שמקשה על המתבגר, זה ההצטה הזאת, ופה אנחנו רואים מתבגר אולי, שמשתדר לקחת מתחול, לעבוד, ולדמיין את המיניות בצורה מציאותית ומתפתחת, האישה הזאת עוד מעט תהיה שלמה, הוא עובד על זה. הדבר השני שהמתבגר צריך לדמיין הוא שהוא יהיה אחראי. אחראי הכוונה שהוא הופך להיות סמכות. הוא הופך להיות אדם שהוא לא חלול אלא מלא. ולפעמים העולם של בוגרים דורש לי המתבגר ותראה להיות כבר אחראי. אבל לא לוקח שותפות איתו, לא הולך איתו כברת דרך באיך יוצאים את הסמכות הזאת. ולפעמים זה הופך להיות מעובד, הילד מרגיש שלא כדאי לזה, זה בשביל מבוגרים, זה מת. הדבר השלישי שעומד לפני המתבגר זה לא עצמאות. לפני הביקורת של אנשים בשנות ה-90 חשבנו שהתפתחות, הכוונה של התפתחות זה מתלות לעצמאות. תלות זה דבר רע, ועצמאות זה דבר מצוין. ואז כל המתפתלות זוגיות שאלו אם ככה מגדלים גברים שהם לא צריכים אף אחד, אז פלא גדול שהם קשים בבני זוג. אנחנו שינינו את היחס שלנו. להתפתחות אנחנו מתפתחים להדדיות, לא לעצמאות. והדדיות, הכוונה שהמתבגר צריך להיות בקשר עם מתבגרים אחרים, וזה לא קל. קשה לראות את האחר, קשה גם לראות וגם להיות בקשר, קשה מאוד ליצור את ההדדיות הזאת, קשה לראות את מה שהאחר רואה, וקשה במיוחד לראות איך האחר רואה, קשה מדובר על הקשר האינטימי. הדבר השני שמאפשר לנו להתבגר, ופה אני חושב שאני אסיים, זה הקשר עם ההורים. ופה אנחנו צריכים להיזכר במשהו שלמדנו לפני כ-20 שנה, והוא שמתבגרים הם בעבר. על מי הם מתבגרים? על ההורים. למה הם מתבגרים על ההורים? כי הם הורגים אותם, גם כל בעיות הורים וגם בתוך הראש שלהם. כי ההורה שהיה הוא הורה שצריך להסתדר עם העולם. זה הורה שילד צריך, הורה רציתי, הורה כל יכול, הורה שיכול ממש לסמוך עליו, מה שקוראים בעברית אב שלי. והאב שלי, האמא, הם צריכים ללכת לעולמה כדי שאני יכול להיות הדדי איתם, כדי שגם יש מקום לי. אז איפה לשים אותם? ואיפה גם לתת להם לצמוח וגם להיות מתים, זאת משימה קשה מאוד. ולפעמים זה מכניס את המתבגר רק לדמיונות ורק לעולם הפנטזיה, וקשה לא לנקוט במציאות. ואז אנחנו נוצרים, כמו שפרויד אמר פעם, שהפיצול העני הראשון שהוא הזכיר זה אדם רגיל שמתבגר. למה יש פיצול בתוך העני? כי אתה בטוח שהאדם שנפטר עדיין קיים, אתה רוצה אותו, אתה חי כמו שהוא עדיין קיים, ואתה גם חי כמו שהוא לא קיים, ואתה מדבר. והפיצול הזה הוא מפריע לתנועה בין דמיון למציאות, והמתבגר שממילא הוא הורגה בתנועה בין מציאות לדמיון, אז לפעמים הוא פוגש ואנחנו פוגשים אותו עם מחיצה, שיש עולם של דמיון ויש עולם של מציאות, אבל לך תדע מה לעשות חוץ מלחבר אותם אחד ביד השני. אני רוצה לסיים עם שוקי המשועמם. הוא גם בן 16. הוא אומר, לא שמעתם את זה אף פעם, אבל צריך להתייחיד, הוא נראה לי כוח. כל דבר, גם חברה, גם לימודים, גם חיים לחיק משפחתו, אוהבת המודדת, אבל אם אין לי כוח. גם אני משעמם אותו, ואין לו כוח לדבר איתי, אבל גם אין לו כוח לקום ולתרוף את הדרך. הוא יושב ושותק, וגם אני יושב ושותק שתיקות הרקות, כדי להרגיש שאין לי כוח בתוך עצמי. כי אם יש מסר אחד מרכזי פה, למה ביקשתי שתנית את התאריתים ושנעשים? כי אנחנו רוצים לעצור להתפתות שלנו. אי אפשר להבין מתפתמים מבחוץ. אז אני מנסה לזכור מתי אני חביתי את האלי כוח, או שכל כך פחדתי, אפון לי, איך הפכתי להיות רופא, כי לא הייתי מוכן להגיד לי אלי כוח או שום דבר. את יותר מוכר עם אשתי. אז הוא אומר אין לי כוח. והחלק שאני מתקבל איתו, אני אומר, אין בשביל מה. הוא שואל, מה? אני אומר, מה? זה דבר טוב, כן. יש דברים, אפילו ימים או שבועות, שאפשר להגיד שאין בשביל מה. הוא מהנהן, מסתכל עליו. כן, זמנים כאלה, נגיד, אני אומר לו, שאני צריך כסף לגלל אייפון. האייפון חוזר בחזק. ואין לי את הכסף. אז אין לי כוח, אין בשביל מה. הוא אומר, בטח. בשביל מה אני אומר, אם אני צריך דרך כדי למצוא על הסופר, אבל אין לי דרך, אז בשביל מה אני אתן אותו? למי יש כוח? שוקי אומר, מה, אי אפשר להיות למלא דרך? מה קרה לך? זה לא, הוא אומר שאני לא צודק. אתה צודק, דוגמה לא טובה, אבל אף אחד לא מדמיין שאי אפשר למלא דרך, אבל נגיד, דוגמה יותר טובה, שוקי אומר, למשל שאין מפתחות לאוטו. אני אומר, שהם הלכו לאיבוד המפתחות. הוא אומר, איזה מפתחות הולכים לאיבוד? שלא נותנים כי אתה מכור כך. נחקנו. אני מסכים. אז באמת אין יש לי מה, הוא ממשיך. אז נהלתי פעם אחת, בלי רשות, כולם עושים את זה. אני ממשיך. ורק עליך מקפידים. אז אם אי אפשר לתקן תלות בשביל מה, לעשות כלום. הוא אומר, כן. והבנה ביטוי של ייאוש וכאב. אני אומר, ניסית להיות גדול כמו גדול, יצא לך דפוק כמו קטן, שונים את מה אחר ומה אחר, אז בשביל מה לגדול? שוב היא אומר, זה רק שבוע. הירקוע. אני אומר, טוב, לנהוג יכול להיות מדליק, נוסיף, המון כוח, שוב היא מהנהן לסקרנות. אני אומר, אם היית גונב את העתיד, ולומד תיאוריה בשבוע שאתה מקורקע, שוב היא אומר, אני צעיר מדי. אני אומר, אז התכוונתי לגנוב את העתיד, להוריד את התיאוריה במחשב המקודש, ללמוד אותו סתם בשביל העתיד, ואחר כך תיבחר, בשביל הקטע, בשביל להרגיש גדול. שוקי אומר, זה לא כמו ללמוד. אני אומר, אז בשביל מה? והוא קופץ, מה פתאום? אני יוצא גדול, תיאוריה קנה עליי, אני אהיה הראשון. אני ממשיך. אולי זה גם ירשים את המורך שתיקנת משהו, שבמקום לבד לי, התחלת לגמרי תיאוריה, ושוב הוא אמר את המילה המבורכת, אולי. שימור הוא מדבר שבו מתרסקים המבנים, כלומר, הלא כוח זה מישהו שנפל באמצע, נפל בין הפיסאות, אין לו דמיון, אין לו מציאות, אין לו כלום. שוקי דמיין את עצמו גדול, הוציא את הדמיון לפועל, ולא הפקה בפיתוחה, והתרסק. עכשיו אין לו עתיד, אין לו זמן בכלל. בשיחה אני מחזיר לו את הגשם, שריר, בשריר מה? את הדרך שבה אפשר לעבור מדמיון של להיות גדול ולנחול, שלא להתרגלתי לדמיון הזה, מבנה של גיל הרך, ומציאות שגוברת על הדמיון, של גיל חביון, בזמן עובד, מי שלומד תיאוריה. נסתפק בזה, תודה רבה לכם.